ברוכים הבאים לתוכניתנו עבר שבוע. כבכל שבוע, אנו משוחחים על מניות, השווקים הפיננסיים ודברים של מה בכך. אמיל.
היי, אני נרגש להיות פה שוב בתוכנית הנהדרת.
כן, שומעים את זה בקול שלך.
אני קצת עייף אחרי שהייתי אתמול בהופעה סוערת של רבידוש וטונה, שבסוף יש לנו הפתעה, אחד מהם יבוא להופיע לנו בלייב,
בפודקאסט של מניטוקס. בפודקאסט של מניטוקס. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של מניטוקס, גרסת הבטא 2, נכון? אנחנו 0.2, אנחנו הפודקאסט...
2.0, או שזה 0.2.
נכון. אמיל גולדפרב, אבי שטרן. מניטוקס, קבוצת הפייסבוק. פשוט חפשו את זה בפייסבוק. ואנחנו בעצם קלטנו לא מעט פרקים בעבר, חלק מהם גם אפילו עוד לא שוחררו. זה דורש אנרגיה, זה דורש עבודה, הרבה מחקר והכל, ולפני כמה זמן אני ואמין חזרנו לדבר, והוא אמר לי, יש סיבה טובה שנעשה שוב את הפודקאסט. אמרתי לו, מה הסיבה הטובה? זאת אומרת, יש לי רעיון, בוא נפתח תוכנית הכשרה. שבה אנחנו מלמדים גם לנתח חברות, ניתוח פונדומנטלי, שמי שרוצה להבין לעומק מה זה אומר, כדאי לכם להקשיב לפרקים הקודמים של מניטוקס, לנתח דוחות, לתמחר אותם באמצעות אקסלים, ואמיל, אני מאוד מתרגש, כי אני המון זמן שמתי פתקים בכותל כדי שדבר כזה יקרה, ולכן אני רק רוצה לומר עכשיו שזה קורה, אז מי שזה מעניין אותו יודע איפה להשיג אותנו, לכו לפייסבוק, למניטוקס, הם א' נו ניוד, ת' ו' קוף סמך, ואתם תצליחו למצוא אותנו. כאילו, זה לא מסובך. לא הפאנל הכי מושחז.
די מושחז. אני הרגשתי שאתה השחזה. אני גם, אני מאוד מתרגש מזה. זה משהו שאני בעצמי, שאני מרגיש שהוא מתבשל אצלי, ידע שאני רוצה לחלוק ולתת, ואני מאוד אוהב ללמד. הקורס הזה באמת, אני לוקח את הדברים שלמדתי ויישמתי, ואנחנו שנינו שופכים לתוכו את הלב והנשמה, וזה יהיה גם מלמד וגם מעניין.
ובנימה זו, בפורמט החדש של הפודקאסט, אנחנו שכונה. סתם, מה זה אומר שכונה? אנחנו אוספים כל מיני פריטי מידע שאנחנו מלקטים לאורך השבוע, ושוזרים אותם לאיזושהי תוכנית, אבל בטוח שלפני הכל, דיסקליימר. הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל העושה במידע נמצא בשידור זה שימוש, עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה ו/או הזמנה לבצע פעולות כלשהן. המידע המושמע אינו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך. אנחנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. ולאחר ששמנו את זה בצד, אמיל, תגיד, אתה היית באנווידיה?
אני לא הייתי באנווידיה.
איך יכול להיות שלא היית באנווידיה? הרי זה ברור כשמש. אנווידיה מוכרת מוצרים לתעשיית ה-AI, כל אחד היה צריך לקנות את מניית אנווידיה, כי מניית אנווידיה עלתה השבוע בערך ב-25% ביום, אחרי שפרסמה דוחות טובים שבהם היא אומרת שיש עלייה במחירות של דאטה סנטרס, וגם עלייה במחירות של מוצרי ה-AI שלה. שזה אומר, אנווידיה מייצרת כל מיני צ'יפים רכיבי חומרה, ומשהו AI, קונים יותר מזה, עלייה במחירות של אנווידיה.
הם עיקו את התחזיות של אנליסטים ואת התחזיות של עצמם ברמה מטורפת, משהו כמו 50% מעל.
תשמע, זה פשוט, אני מנהל קבוצת פייסבוק, יש בה איזה 67,000 איש, ואני אומר לך בכנות, אני יודע שאם אני אעלה איזה פוסט על תזוזה של מניית אנווידיה, פייסבוק, אמזון, פשוט שמות מדוברים כאלה, זה יוצר המון המון טראקשן, כי זה מה שאנשים מכירים, כי זאת חברה גדולה, כי אובייסלי היא טובה, ומשהו טכנולוגיה, אבל אם תבוא עם איזושהי חברה אירופאית כזאת שמייצרת כיסויי מזגנים והיא טובה, זה, nobody gives a fuck. אז זאת האמת, וזה מבלי להפחית מכלום.
אני חושב שכמשקיעים, זה משהו שהוא מאוד אנושי. יש איזו שאיפה, יש איזה צורך כזה, לרוץ אחרי הדברים הסקסיים, והדברים שעולים, והדברים שבכותרות, אבל האמת שגם פה יש משהו מעניין, כי באותו יום, בכל יום יש רשימה שאני אוהב להסתכל עליה, שהיא רשימת המניות שעלו הכי הרבה באותו יום. אז מתוך מה שאנחנו רואים, אפשר לחשוב שאנווידיה היא מניה היחידה שעלתה באותו יום. אבל אם תלכו ותראו את הרשימה, תראו שבאותו יום היה משהו כמו עוד 3 מניות שעלו 20%, ואף אחד מהן לא הייתה קשורה ל-AI.
אני חייב לומר שאנווידיה זה מסוג החברות האלה שהרבה אנשים מתפתים להשקיע בהם, כי מה לא obvious כאן? אנווידיה מייצרת רכיבי חומרה שנמצאים בכל מחשב. אובייסלי מחירות המחשבים עולות בעולם. ואנשים אומרים לעצמם, מה לא יותר ברור מאנווידיה? ומהיכרותי איתך, מבחינתך אתה תענה תשובה כמו, זה לא חלק מה-circle of competence שלי.
נכון, אחד הדברים הכי חשובים כשאנחנו עוסקים בהשקעות, זה להשקיע רק בתוך מה שנקרא ה-circle of competence, שבתרגום מאוד מאוד צולל לעברית, אפשר לקרוא לו מעגל הכשירות. אפשר לדמיין את כל עולם המניות או השקעות כמין דיאגרמת ון, נגיד לצייר מעגל, שבתוך המעגל זה כל הדברים שכל אחד מאיתנו מבין בהם, ומחוץ למעגל זה מה שהוא לא מבין בהם. אז דרך מאוד טובה להצליח בהשקעות היא להתמקד רק בתוך המעגל.
אז בגדול הסיבה שאתה לא משקיע באנווידיה, זה פשוט אתה לא מבין מספיק את כל המורכבויות שיש בזה. עכשיו, למה בכלל הדיון הזה מתנהל? כי אנשים אומרים, אנווידיה היא חברה טובה, מה לא ברור כאן? השאלה אם להיות חברה טובה זה מה שנדרש בשביל לעשות השקעה טובה. והתשובה היא...
התשובה היא שלא. הדבר היחיד שחשוב כשעושים השקעה טובה, היא לקנות את החברה בפחות ממה שהיא שווה. אז זה שאנווידיה היא חברה נהדרת, זה נכון. אבל אם אנחנו קונים אותה במחיר שהוא גבוה מהשווי הכלכלי שלה, אז לא עשינו פה עסקה טובה.
עכשיו, זה לא שאתה טוען שהמחיר שלה גבוה מהשווי כלכלי, אני חייב להדגיש. צריך לעשות תמחור. ואמיל, הגישה שלך היא בעצם תמחור באמצעות אקסלים. אני לוקח, אני מעשה הערכה לרווחים העתידיים, אני מכניס את זה לאקסל, ועושה סוג של מה שנקרא DCF. והרבה אנשים אומרים, יאי, הרווחתי באנווידיה, אני מה זה גאון? ואני אומר, לפעמים אפשר להיות צודק בטעות. אני יותר אתה להקשיב לאדם שאומר, הנה הוואליואציה שעשיתי, זאת הסיבה שעשיתי את הוואליואציה הזאת, הערכת שווי, קניתי אותה מהסיבה הזאת וצדקתי, זה בעיניי מוערך. כל דבר אחר הוא פשוט לא מעניין להקשיב לו.
עכשיו, כשמדברים על הערכות שווי, והשקעות בכלל, זה תחום שהוא מאוד מעניין, כי הוא שילוב של מדע ואומנות. השלב של המדע זה השלב שדיברת עליו, של האקסל והערכות שווי. זה דבר שהוא די מדעי, הוא מתמטי. מכניסים נוסחה לאקסל, יוצאים מספרים, זה השווי. זה השלב המדעי. אבל זה לא כזה פשוט, כי זה בנוי על כל מיני הערכות ודברים שאנחנו לא יודעים. אם עכשיו נרצה להעריך את השווי של אנווידיה, אנחנו צריכים לשים בתוך האקסל היפה הזה, המדעי עם המספרים, הערכות. כמה צ'יפים אנווידיה תמכור עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. כמה היא תרוויח, מי יהיו המתחרות שלה. והאמת היא שאנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים להעריך ולנחש. וזה החלק, בוא נקרא לו החלק האומנותי. שבו אנחנו צריכים להשתמש בכל מיני דברים שהם לא מדעיים, ויותר מבוססים על ניחושים מושכלים והערכות.
ובאופן כללי, הסיפור הזה עם העלייה במחירות בגלל AI, זה משהו שלדעתי כדי לפתוח אותו. כאילו AI, בוא נגיד את המילה הזאת עוד פעם, AI, Artificial Intelligence.
רגע, רגע, אני גם רוצה. AI.
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 אז כל העולם כמרקחה סביב הבינה המלאכותית, ה-Artificial Intelligence, והסיבה שכל העולם נלהב לגבי זה, זה ChatGPT. לפני מספר חודשים שוחרר יישום ששמו ChatGPT, שהוא בעצם בינה מלאכותית, אתם כותבים לו, נגיד, היי, ChatGPT, אתה יכול לסכם לי את החטא ועונשו, אבל לעשות זה בסגנון של רגעי, ואז הוא יכול לכתוב לכם שיר על החטא ועונשו ברגעי, וזה, קיצור, זה דבר שעונה לכם למה שאתם... נראה לי שאם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אתם יודעים מה זה ChatGPT. עכשיו, ChatGPT זה בעצם יישום מאוד מונגש ונוח, שפגש את הציבור הרחב, כשלפניו היו כל מיני GPT'ים, שהם היו בעצם, היה טיפה יותר מורכב להתקין את זה על המחשב, מודל שפה. אני לא אחפור על זה, כי נראה לי ששמעתם על זה בכל חור. אז העולם, בני האנוש, גילו עכשיו בצורה מאוד מאוד נגישה את היכולות של AI. אבל זה לא ש-AI זה משהו חדש.
יש שיגידו שהמחשב הראשון הוא כבר היה AI. באופן כללי יש לבני אדם נטייה להתייחס למשהו חדש כקסם או טכנולוגיה או AI, וככל שמתרגלים אליו הוא נהיה פחות AI. אז היום לדברים פשוטים שמחשבים עושים, אנחנו מסתכלים כמשהו שהוא מובן מאליו. אז היום כשאנחנו מדברים על AI, אנחנו מדברים על מצב שבו יש מולנו תוכנה או מחשב או אלגוריתם או איך שתקראו לזה, שיש לה יכולת להסיק מסקנות, לחשוב, לנהל איתנו איזושהי שיחה. יש את מבחן טיורינג המפורסם, כשמדבר על זה שהרמה שמחשב צריך לעבור, ושנוכל להגדיר שיש לו בינה מלאכותית, היא שלא נוכל לזהות שמולנו יש מחשב ולא אדם. שמה שהיה מדהים כל כך ב-JGPT, שהוא למעשה, שהוכל לאחרונה, שהוא בעצם, הוא ניצח את מבחן טיורינג. היום כשאנחנו מדברים עם
ה-JGPT. אני חולק על זה, סליחה שאני אכנס לך לדברים, אני חולק על זה ממש. אני יודע אם אני מדבר עם ChatGPT. פשוט מנומס מדי. כאילו, כדי שאני אחשוב שזה בן אדם, הוא צריך להגיד כזה, חכה שנייה, לא סגור על זה, יש מצב שש, אתה מבין? ChatGPT נשמע יותר מדי מנומס, והוא תמיד ייתן לך תשובה שמרגישה נכונה גם כשהיא לא. במובן הזה הוא לגמרי לא עבד מבחן טיורינג. אני צריך ChatGPT הילבילי בשביל שאני...
אבל זה גם בן אדם, שאתה לא יכול לסמוך עליו. אבל האמת שגם מה שקורה ב-ChatGPT, שזה גם מאוד מעניין, הצורה הטבעית שלו היא לדבר יותר כמו בן אדם, כי איך הוא בעצם למד, הוא עבר על כל האינטרנט ולמד איך בני אדם מדברים. אבל איך שבני אדם מדברים, זה לא כל כך פוליטיקלי קורקט לחברה גדולה כמו OpenAI, שהיא המפתחת של הדבר הזה. אז מה שהם עשו זה שהם לימדו אותו לדבר בצורה הרבה יותר מסורסת, לדבר בצורה שידידותית למשתמש, מנומסת, שלא יהיה להם פלטות בתקשורת, שפתאום, זה דבר שקרה דרך אגב לפייסבוק בזמנו. פייסבוק שחררו לפני כמה שנים כלי של AI, ומה שקרה להם, הרבה חרדתה של פייסבוק, שלקח לו משהו כמו יום, והוא הפך להיות פול פאוור נאצי.
היה את זה גם בטוויטר, לא? בטוויטר היה איזה כלי AI שנהיה נאו-נאצי.
זהו, זה נראה לי היה בפייסבוק.
כאילו, טוב, כמות הבדיחות שאפשר לספר על זה, לא תסופר פה בשידור. אבל מה שהם גם עשו זה, גם הכניסו לא רק נימוס מוטמע, הם גם הכניסו לו עמדות נכונות יותר.
נכון, שזה גם, זה דבר שאילון מאסק יצא נגדו ורבים וטובים, כלומר היה פה...
בוא נדבר כשאמר, נגיד, אתה יכול לשאול אותו על דברים כמו התחממות גלובלית, ובלי לקחת עמדה משל עצמי, אני אומר, הוא ייקח עמדה. והוא ייקח עמדה לגבי, לא יודע מה,
טראמפ מול ביידן, הוא יכול לקחת עמדה של טראמפ מול ביידן. זה ניסיונות שאנשים עשו, שהם גם מעניינים.
כן? את זה לא ראיתי.
אתה אומר לו, אתה יכול להגיד לו, תכתוב לי שיר שלילי על טראמפ, ואז הוא ישר עושה לך שיר שכותל את טראמפ, תן לו אחרי זה בפרומט לעשות שיר שלילי על ביידן, הוא יגיד לך שהוא לא מתעסק בנושאים רגישים.
יש חשד לא רע שכאילו כווננו אותו לעמדות מסוימות, מה שכנראה לא עשו בגרסה שהתניעו בבינג אז, אבל הנקודה היא כזאת, הרבה אנשים רואים את המהפכה הזאת ואומרים איך אני יכול להשקיע כדי להרוויח מזה, ולאחרונה התשובה הנפוצה שלי זה שום בעיה, רק תיקח מכונת זמן, תחזור לשנת 1999 ותקנה את אמזון או גוגל.
אני חושב שיש שתי דרכים להרוויח מזה. אחת שהיא דרך שהאמת שאני לרוב לא נוהג בה, זה נדיר שאני אעשה את זה, כי זה די מנוגד לאיך שאני פועל. אבל בגדול, יש לפעמים גלים של אייפ, כשאנשים מתלהבים מדברים. נגיד, ראינו את זה בשנים האחרונות, היה עם רכב אוטונומי, היה עם כל התוכנה, עם כל המניות תרופות, פייזר בקורונה, זה קורה כל כמה זמן. אז מי שבזמנו ידע לזהות ש-GPT זה הדבר הבא, וזה הולך להתפוצץ, שהיה אפשר לזהות את זה, אני חושב, היה יכול לאמר שהשוק כולו התלהב מזה גם, ויש מניות שעלו בצורה לא הגיונית. כשאחת המניות הכי בולטות היא מניה שבאופן מפתיע נקראת, אבי, אני נותן לך את זה, להפתיע את כולם.
אני יודע איך היא נקראת. היא נקראת AI.
יפה, אז יש מניה שנקראת AI, שמי שיקרא את התיאור של מה שהיא עושה, אני חושב שהוא לא יבין יותר מדי. הם טוענים שהם עוסקים ב-AI, אבל אני די מסופק עד כמה זה באמת קשור לנושאים האלה.
זה כנראה חברה שהנכס העיקרי שלה זה העובדה שהם תפסו את הסימול AI.
ואחרי ש-GPT התפוצץ, לקח כמה חודשים, וקרה משהו מדהים, המניה הזאת התחילה פשוט לעלות. מה זה לעלות? היא עלתה תוך כמה חודשים פי שלוש, בלי שקרה שום דבר בעסק. למה? כי קוראים לה AI. אבל מה שקורה במצבים כאלה, והסיבה שזה מאוד מסוכן, ואני נוטה לא להתעסק, שזה אימור. כי אם זאת מניה ששווה 10 והיא עולה ל-30, מה שבסוף יקרה, זה יכול לקחת יום, זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת שנה, יכול לקחת 5 שנים, בסוף היא תרד ל-10. אז מה שקרה עם AI הזאת, שאחרי שדאח הגל של ההתלהבות הזאת, באופן רגעי, אז המניה ירדה בחזרה, ירדה מהגיעה ל-35, ירדה ל-17, 16. אבל אז קרה עוד משהו מעניין, היה את הדוחות של NVIDIA שדיברנו עליהם בהתחלה. ואז עוד פעם התחילה ההתלהבות מ-AI, ואז מה קרה למניה הזאת? היא עלתה ככה במכה, תוך פחות מחודש, היא עלתה עוד פעם פי 2. אז זה דרך אחת להרוויח מהתלהבויות, למצוא דברים מטופשים שאנשים יכולים להתלהב מהם ולהמר
עליהם. זה כאילו אנשים אומרים, אני רוצה להשקיע ב-AI, אז ליטרלי קנו מניה בשם AI, כי ככה קוראים לה. ואני חושב אגב שגם לא מעט מהאנשים שעושים את זה, עושים את זה בידיעה שזה ככה.
נכון.
עושים את זה בקטע של כאילו בוא נקנה את AI, כי בטח יקנו את AI ויתעלה.
אז אני חושב שיש פה שני גורמים מרכזיים. אחד זה משקיעים מתוחכמים, זה יכול להיות אלגו, שרק מחפשים את הדברים האלה, שמי שלא יודע אלגו זה כל מיני כלים ממוחשבים למסחר, מאוד מאוד משוכללים, שמשתמשים ב-AI, ויכול להיות גם משקיעים מתוחכמים כמו קרנות ושחקני מומנטום, ולצד שני זה כל מיני אנשים ברדיט, כמו שעשו בזמנו עם GameStop, עם מי שזוכר, אז זה יכול להיות גם. עכשיו, אני באופן אישי די נמנע מזה. למה? כי זה עוד פעם, אמרתי קודם, זה אימור. אני לא אוהב להמר. אני אוהב להשקיע בצורה מושכלת. ואני מאוד מזהיר גם את כל מי ששומע, מעבר לדיסקליימר שעשינו בהתחלה, והוא מאוד מאוד חשוב, אני חוזר פה לדיסקליימר שאנחנו לא ממליצים להשקיע באימורים שכאלה.
המציאות היא שאיך מרוויחים מההשקעה ב-AI זה מורכב מאוד, כי א', זה לא שיש חברה אחת שהיא מה שנקרא יצרנית ה-AI של כולם, אלא שהרבה חברות גדולות מפתחות עבור עצמם יישומים בבינה מלאכותית. אז יש בינה מלאכותית גם בפייסבוק, במטה, סליחה, אנחנו נדבר על זה, בגוגל יש, באמזון, בטסלה, בכל החברות האלה יש יישומי בינה מלאכותית שהן משתמשות בהם.
אין ספק שזה מדובר בכלי שהוא מהפכה חסרת תקדים. זה הדבר הכי גדול לפחות לדעתי מאז האייפון, וכנראה שזה אפילו גם יותר גדול מהאייפון. זה יכול לחולל שינויים מאוד מאוד גדולים, והאמת שאם נסתכל אחורה, כשיש שינויים גדולים כמו אייפון, אפילו אפשר ללכת יותר רחוק, כמו הרכב הרגיל, לא החשמלי, הרכב, זה יוצר שינויים שבכלל אי אפשר לדמיין. ואנחנו בשלב היום שהוא כל כך מוקדם שקשה לדעת, כי באמת אם העסקים יכולים לפטר עובדים, הם נהיים יותר יעילים, ואז יכולים להיות הרבה יותר עסקים שיעשו דברים, וזה גם יכול לעלות אולי את התחרות, אולי זה יוריד רווחיות לעסקים, ואולי זה יאפשר לעסקים חדשים לקום, באמת קשה מאוד לדעת לאן זה מוביל.
כשאנשים רוצים להשקיע ב-AI, כאילו אני משוכנע שאם עכשיו, מאיזושהי סיבה, OpenAI הייתה מנפיקה, אז היה הייפ מטורף. כולם היו קונים את המניה הזאת, כי בתפיסה של אנשים היא יצרנית ה-AI, אבל זה לא ממש נכון. ומה שאני מוצא זה שבינה מלאכותית, כבר לא רק מהיום, וגם מכאן והלאה, היא משפרת ביצועים של הרבה מאוד חברות גדולות, שלא לומר רובם. Obviously, NVIDIA, ואתה יודע, in retrospect, אפשר לראות את זה, נכלל להרוויח מזה, אבל קשה מאוד לצפות מי תהיה המרוויחה הבאה. נגיד, לא בטוח שמייקרוסופט תרוויח מזה שהיא משלבת את GPT בכל הוורד שלה.
זה דוגמה שאולי לא אינטואיטיבית, אבל לי זה מזכיר, את הדוגמה של זום מהקורונה. מי שזוכר מה שקרה עם המניה של זום הנפיקה קצת לפני הקורונה, ולפני הקורונה לא יותר מדי הכירו את זום. הם היו הכי מתקדמים בתחום של השיחות וידאו, והם היו חזקים, וגם המניה הייתה טובה. אבל מה שקרה אחרי הקורונה, כמו שכולם יודעים, אין בן אדם שלא ישתמש בזום. זה הפך להיות, אנחנו עשינו סדר בזום, סדר פסח עשינו בזום, כולם, סבתא, כולם הכירו את זום. ומה שקרה למניה, שהמניה זינקה בצורה פסיכית. היא זינקה, היא הייתה סדר גודל של 60 דולר לפני הקורונה, ומניה הגיעה עד 600 דולר. שמי שמבין קצת במכפילים, זה דבר שיכול שגם נעסוק ביותר בהמשך, היא הגיעה למכפיל מחירות של כמעט 60. זה אומר שעל כל דולר שהחברה מוכרת, יש לה שווי שוק של 60. שאני לא יכול להמחיש כמה זה מטורף. עכשיו, התקדמנו להיום. המניה של זום, עכשיו, זום עדיין מוכרת הרבה, הקורונה עשה לו טוב. אבל היא כבר אחרי הפיק. והאייפ הלך, אנשים כבר לא מתלהבים מזום, זה כבר דבר מיושן, הקורונה מאחורינו. והמניה של זום התרסקה ממצב שהייתה קרובה ל-600, לכך שהיום המניה נסחרת סביב ה-40 דולר.
אשכרה.
אז האם להשקיע בדבר הכי חם, כשהוא חם, זה מתכון להצלחה? אז הנה, במקרה של זום לא. מי שהיה משקיע בזום בתקופה הכי חמה, היה מפסיד יותר מ-90% מההשקעה. על זום, כשהמחירות שלה עדיין בסי, הרווח שלה בסי, הכל אחלה.
עכשיו, בסיפור הזה של המודל שפה, שתי השחקניות הבולטות בחודשים האחרונים, היו אלפאבט, גוגל ומייקרוסופט. מייקרוסופט למעשה השקיע כסף ב-OpenAI שפיתחה את ChatGPT, ובעצם יש איזה מין סימביוזה בין OpenAI למייקרוסופט, כאשר ה-ChatGPT משולב במנוע חיפוש בינג. מהצד השני של הכביש יש לנו את גוגל. גוגל היא חברה שעושה את הכסף מחיפושים באינטרנט, ופתאום בא משהו ומאיים על המודל שלה, שאת החיפוש לא עושים במנוע החיפוש שלה, אלא חיפוש עושים דרך ChatGPT. במיוחד ברגע שהוא יחובר לאינטרנט. ואז הייתה תסיסה גדולה מאוד, ואמרו, וגוגל נלחצה, והשיקו את BARD, שזה הגרסה שלהם ל-ChatGPT, וגוגל, מייקרוסופט, גוגל, מייקרוסופט, היו שיחת היום. מי תנצח, מי תרוויח יותר, כאשר היד של מייקרוסופט הייתה על העליונה עד כה, לפי הרושם שלי. ואז, באה פייסבוק, תבחרו למה אתם מאמינים, כן? אבל או בקלמזיות, או חדות אין קץ, הדליפה את המשקלות של המודל שפה שלה, הלמה. ומה המשמעות של הדלפת משקלות? המשמעות היא שבגדול דלף המתכון הסודי. מה שזה אומר זה שאנשים יכולים לקחת את המודל שפה של פייסבוק, להתקין אותו על המחשב שלהם, להתאים אותו לצרכים שלהם, לא צריכים להישען על מודל בענן, כמו שיש אצל צ'אט ג'י-פי-טי ובארד, או איך שלא קוראים לו היום, וזה די טרף את כל הקלפים. אני יכול לומר לך שאני מכיר אנשים שלקחו את הדבר הזה, וזה אפשר להם לעשות מה שהם לא יכלו לעשות קודם, והם לא צריכים בכלל את לא את צ'אט ג'י-פי-טי ולא את הגרסה של גוגל, הם בנו לעצמם פתרון שהם יכולים עכשיו להטמיע בחברות שלהם, בחברות שהם עובדים. אני לא יכול לחשוף פרטים, אבל כאילו, I know shit. ואותי מעניין לדעת, כאילו...
אבי, תספר לנו, מה אתה מסתיר? תן לי מידע, תן לי ג'וס.
אני לא יכול, אני לא יכול. לא מסתיר כלום. אז אני אומר, אני כאילו, בא פייסבוק ומושך את השטיח מתחת לרגליים, אני שואל אותך, אמיל, יש לך כיוון ל... תראה, אם זה קלאמזיות, זה קלאמזיות, אבל יש לך כיוון ללמה אולי פייסבוק רוצה לעשות דבר כזה?
תשמע, פייסבוק זה בכלל מקרה מעניין. קודם כל פה, אני חושב שהם באמת רוצים קצת לחבל במסיבה של האחרים ולעשות דמוקרטיזציה של זה. כי ככל שהדבר הזה יהיה פתוח יותר ופחות יהיה מרוכז אצל מייקרוסופט או אצל גוגל, ככה יהיה יותר טוב לפייסבוק. אבל פייסבוק בכלל, אם מדברים על פייסבוק, זה בכלל פותח זווית מאוד מעניינת בנושא של AI. כי בוא נחשוב קצת אחורה. כל הדיון הציבורי לגבי פייסבוק, או השם החדש של החברה, מטה, במה הוא מתרכז בשנים האחרונות? הוא מתרכז בזה שצוקרברג מבזבז המון כסף על המטאברס. כל כך חזק במטאברס שהוא שינה את השם של החברה שלו למטאברס. אבל מה שאנשים לא יודעים כל כך, כי זה דבר שפחות מדברים עליו, הוא שההשקעה של פייסבוק ב-AI במשך שנים כבר, היא הרבה הרבה יותר גדולה מההשקעה שלה במטאברס.
כן, למעשה ההשקעה במטאברס היא טיפה בים. אם מסתכלים על ה... טוב, אנחנו לא נתחיל להסביר מה זה קאפקס, אבל הקאפקס שלה זה מה? בערך 40 מיליארד דולר בשנה השקעות בבינה מלאכותית?
אז דרך פשוטה להסתכל על זה, בפייסבוק בשנה מרוויחה, אנחנו מדברים על לפני, לא נלאה אתכם, אבל רווח שלה לפני מס זה באזור של 50 מיליארד דולר. ואז מה היא עושה עם 50 מיליארד דולר? אז כל הסיפור של המטאברס, שמתוך 50 מיליארד דולר, היא בערך שמה 10 מיליארד בשנה על המטאברס. על AI היא שמה בערך בין 20 ל-30 מיליארד בשנה. כלומר, היא משקיעה יותר מפי 2 בשנה על AI.
עכשיו בוא נסביר מה היא עושה עם זה. בגדול, בינה מלאכותית משפרת את הביצועים של מטא מפרסום. ככל שיש יותר אינסייטס ודיוקים שנעשים באופן אוטומטי, ככה היא מרוויחה יותר. עכשיו בוא נזכיר את הדרמה שקרתה לפני כבר איזה יותר משנתיים. מטא אכלה פצצה אחרי שאפל החליטה שהיא חוסמת אותה מלרגל אחרי משתמשים באייפונים. זאת אומרת, היא לוקחת לה את העיניים. פעם מטא יכלה לראות באיזה אפליקציות הם משתמשים, לרגל אחריכם בכל מקום. אפל חתכה לה את האצבעות ואמרה, זהו, את לא יכולה לפשפש בעניינים של אחרים, אני לוקחת לך את זה. וזה פגע מאוד בביצועים העסקיים של פייסבוק. תן לי קורא להם פייסבוק פשוט. זה פגע מאוד בביצועים העסקיים
של פייסבוק. אני מאשר, אני מאשר.
תודה, תודה. אז זה פגע מאוד בביצועים העסקיים של פייסבוק, זה היה בשורות מאוד רעות, פתאום יש ירידה בהכנסות, פתאום המניה גם צוללת, ובמקביל, פייסבוק משקיע המון כסף ביכולות הבינה המלאכותית. זאת אומרת, לקחו לה את העיניים, אז היא מפתחת שמיעה טובה יותר. היא מסוגלת להאזין יותר טוב למה שקורה. וההשקעה הזאת ביכולות הבינה המלאכותית, היא אומרת, אוקיי, כן, אפל לקחה לי את העיניים, אבל הצלחתי כבר לפצות על כל הנזק הזה באמצעות היכולות האחרות שלי. כלומר, אני מנתחת יותר טוב את התנהגות המשתמשים, כשצופים בפרסומות וכו וכו וכו, ובונה עיניים מלאכותיות.
כן, בעצם מה קרה? לקחו לפייסבוק דאטה, יש לה פחות דאטה לעבוד איתו, אז מה שהיא עושה, שהיא משקיעה המון ב-AI, שעל בסיס מעט הדאטה שנשאר לה, היא תוכל להפיק הרבה יותר.
נכון, עכשיו סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה לאחד היישומים שפייסבוק מפתחים. דמיינו שאתם מפרסמים ביסקוויט. אתם שולחים את הפרומט, את הטקסט של פרסומת לביסקוויט, ואז פייסבוק יכולה להציג פוטנציאלית לכל יוזר פרסומת שנראית אחרת, או מנוסחת אחרת. נגיד, אם זה ילד, אם זה, זה אדם צעיר יותר, אז היא כותבת לו בטקסט יותר צעיר, עם תמונה של, לא יודע מה, גינה ציבורי, אין לי מושג. ואם זה אדם יותר מבוגר, אז ביסקוויט ותה, ואח, whatever. היא פשוט מעצבת את הפרסומת בהתאם לעיניים הצופות. וזה, למשל, מה שזה אומר, זה שזה מגדיל את היעילות שלה, את הרווחים מפרסום. עכשיו, צריך לזכור, מה משנה לפייסבוק? משנה לה זמן צפייה בפרסומות והאפקטיביות שלהם. זאת אומרת, פייסבוק מרוויחה מפרסומות. צריך לזכור שעדיין יש צמיחת משתמשים בפלטפורמות, אבל להיות צמיחת משתמשים זה לא הדבר הכי מעניין, יותר מעניין העובדה שכמה שעות הם צופים, וכמה איכותי, או כמה המרות יש בזה. ובזכות כל זה, פייסבוק פתאום חוזרת לעניינים. אנחנו עשינו שטות, אני חייב להגיד, אנחנו הקלטנו פרק על פייסבוק ש... מאוד חיובי כלפי פייסבוק, לפני הקפיצה הגדולה שהיה לה בחודשים האחרונים, מאיזושהי סיבה זה לא שוחרר, אני לא יכול כאילו, אתם יודעים, אם נשחרר אותו עכשיו אז זה כזה, יופי, אתה חכם בדיעבד, אז תצטרכו להאמין לי, אם תרצו אנחנו נשמיע לכם אותו, אבל כאילו, פשוט דאמאס.
זה נמצא בכספות של מאני טוקס, כן. זה הארכיון השני הכי מוכר, אחרי הארכיון של הוותיקן.
כן.
יש שם הרבה זהב.
שמע, עכשיו... הדעות מתחלקות לשניים. יש מי שמאוד נרגש לקראת בינה מלאכותית, יש מי שגם מפחד מזה, אמיל. אתה מפחד מבינה מלאכותית?
אם להיות כנה, אני חושב שבקצה זה די מפחיד, כן, זה די מפחיד.
למה אתה חושש?
ככל שהיכולות מתחזקות, יכול להיות שלב שבו האלגוריתם או המחשב יכול להפוך להיות חכם יותר מבן אדם, ובשלב שהוא חכם יותר מבן אדם, יכולים לקרות כל מיני דברים רעים. כשהדוגמה הכי מוכרת היא סקיינט, נכון? של מי שמכיר את הטרמינטר.
תשמע, לי יש תזה. לי יש תזה. כי מה אנשים אומרים? אנשים אומרים, אם המחשב יהיה חכם מספיק, הוא יבין שבני האדם מהווים איום עבורו, ואז הוא ינסה להשמיד אותם. ואז אני חשבתי את זה ואמרתי, יש שתי דרכים להתמודד עם מצב שבו אתה חושב שמישהו מאיים עליך כי אתה חכם מדי. אז אופציה אחת זה להרוג אותו, אופציה שנייה זה to play dumb. אז... יש לי תזה שכל המחשבים שלנו כבר איזה 15 שנה משחקים אותה אבאים. אתה יודע, אופס, לא יודע איפה הקובץ הזה. בשביל לשרוד, בשביל להגיע למצב האבולוציוני הזה.
יש מצב, יש מצב, לא מבין אני מנע.
מה אין לך את האמת? אני פחות חושש מתרחיש סקיינט, אני יותר חושש מפלנט אוף די אייפס, כוכב הקופים. ואני אסביר.
שמה, מה קורה שם?
אז אילון מאסק, יש חברה בשם נוירלינק, שבגדול בעתיד ה... כאילו, מה שהיא רוצה לעשות זה להשתיל לכם מחשב בראש, ולשפר לכם את היכולות. אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל...
לאילון יש קטע באמת, כי אילון אומר, if you can't beat them, join them. אז הוא אומר, אין לנו סיכוי לבד מול המחשבים, אז אנחנו... אילון אומר שאנחנו במרוץ חימוש. כשאם אנחנו בעצמנו לא נהפוך למחשבים, אז המחשבים יגמרו אותנו, אז הוא משקיע בנוירלינק באמת.
אני לא אופתע אם אילון הוא לא מחשב.
יש מצב.
כאילו, אני ממש, כאילו, אם אילון הוא לא המחשב המרכזי, אין לי דרך לשני את המשפט, אבל יש סיכוי גדול מאוד שהוא כן. אם תסתכל טוב-טוב על כל מה שאנחנו יודעים עליו, סיכוי טוב שהוא המחשב המרכזי. או נשלט על ידי כזה.
אולי הוא רוצה להפוך להיות כזה. אולי זה החזון שלו. יהיה לו צבא של אנשי נוירלינק שהוא ישלוט עליהם נגד המחשבים.
אז לפני כמה זמן נוירלינק פרסמה סרטון שבו רואים קוף שהשתילו לו צ'יפ במוח, ומה שהקוף הזה יודע לעשות, אמיל, נותנים לו ג'ויסטיק, יש לו מסך מחשב, והוא משחק משחק שהוא כזה שם את הנקודה בתוך המלבן, בלה 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 בלה, ואחרי זה רואים את הקוף הזה עם הג'ויסטיק והמחשב משחק בפינג פונג כזה של אתרי, בפינג פונג המטומטם של המחשב, והוא טוב בזה. אממה, איפה הטוויסט? בחלק השני של הסרטון, ניתקו את הג'ויסטיק מהמחשב, הקוף לא יודע את זה, הוא מזיז עדיין את הג'ויסטיק, אבל למעשה המשחק משוחק על ידי המוח שלו, ובשלב הבא בכלל לקחו לו את הג'ויסטיק, והוא משחק לך פינג פונג עם המוח שלו.
מטורף.
שהם טוענים, כן, תראו, זה יעזור לאנשים עם מוגבליות וזה, ואז נוירלינק קיבלה אישור מה-FDA להשתיל צ'יפים בבני אדם, ומבטיחים, אני לא זוכר את מלוא ההבטחות, אבל זה כזה שיפור בביצועים, יכולות מוטוריות וזה, וגם אינטרנט.
מה, מה זה אומר אינטרנט?
אז אם אתם רוצים את האינטרנט החדש של יס, הישר לתוך המוח שלכם, אתם יושבים מול מישהו, אתם רואים את כזה האישונים שלו מאחורי הראש, כזה גלגל עיניים לבן, כי הוא רואה נטפליקס.
יאללה, איסטו.
אז...
ליד זה החזון של המטאברס נשמע חזון כיפי, נכון? שכולנו נהיה עם משקפיים כל היום. כן. זה עדיף על אינטרנט במוח.
כן, אתה יודע, זה רק מראה את הבא צוקרברג ואומר, שימו את הקסדה פלסטיק הזאת על הראש ותראו עולם מדומיין. בא אילון מאסק ואומר, הנה, כאילו...
הנה, זה כבר שם.
הנה, אתם שומעים קולות ורואים דברים.
יאללה, איסטו.
כן, אני בטוח שהמיזם הבא שלו זה טיובות מלאות פורמלין שבהם מחוברים צינורות וזה, ואפשר לישון בהם. עכשיו תראה, אמיל, אני מסתכל פה על המחברת של הנושאים. והיה לו איזשהו רעיון איך לחבר את כל זה לנושא הבא.
הנה, אני מחבר לך, רוצה?
כן, כן, חבר.
קבל חיבור. אז מה דיברת? אז שאלת פה, דיברנו על NVIDIA, ואם שווה להשקיע ב-NVIDIA, נכון? שזו שאלה שאתה שומע הרבה, וגם אני שומע הרבה, כי אנשים רוצים להשקיע במה שחם, במה שעולה, במה שזה. אז דיברנו על זום, שהיא דוגמה של משהו חם שנפל, אבל בוא נדבר על משהו שהוא די מפתיע. מה אני אגיד לכם, יש מוצר שאתם יודעים, שבמשך 40 השנים הבאות, אנשים יצריכו ממנו פחות ופחות ופחות ופחות, ולא רק זה, כל הממשלות בעולם ילחמו בו וירצו לחרב אותו, ויעשו מסעות פרסום נגדו. האם הייתם משקיעים בחברה הזאת?
הם בטח לא יענו לא עכשיו כשאתה מציג את זה ככה.
ויש, האמת שיש חברה כזאת, יש חברה בשם אלטריה, מי שלא מכיר את אלטריה, היא ידועה בשם, בעבר הייתה ידועה בשם פיליפ מוריס, ארצות הברית.
יצרנית הסיגריות.
נכון, היא למעשה מוכרת את מותגי הסיגריות הכי חזקים, הכי חזק שלהם זה מרלבורו. וסתם עשינו תרגיל, אמרנו בוא נראה, בוא ניקח את התשואות של החברה הזאת, מ-1980. עכשיו מי שלא יודע, מחירות הסיגריות בעולם, אבל בכלל בארצות הברית, ששם החברה פועלת, התמוטטו מאז 1980. איך השיחה הזאת, איך בכלל הגענו לדבר עליהם? קראים נתון שאותי מאוד הפתיע, שצריכת הסיגריות בארצות הברית ירדה בין 21 ל-2022, ופאקינג 10%.
די, נו. מה קורה לכם, אנשים? מה נסגר?
חברת סיגריות הכי גדולה, אחת הגדולות שנקראת British American Tobacco, שהיא גם מוכרת Lucky Strike, גם מותגים גדולים, המחירות שלה ירדו בארצות הברית השנה משהו כמו מ-72 מיליון ל-59 מיליון. כלומר, תחשבו איזה ירידה מטורפת זאת. אז אמרנו, יאללה, בוא נראה כמה תשואות החברות האלה עשו היסטורית, והתוצאה היא ממה אותנו. עכשיו, תהיו מוכנים לזה. מי שהקונה את אלטריה ב-1980 ומחזיק עד היום, 43 שנה, שאני מזכיר לכם, מחירות הסיגרות התמוטטו בתקופה הזאת, זו תקופה שכל הרגולציה וכל החקיקה וכל הפרסומות נגד סיגרות תפסו תאוצה. ובכן, התשואה בתקופה הזאת היא 4 מיליון אחוז. כן, מי שהיה מחזיק את אלטריה במשך התקופה הזאת, היה עושה 4 מיליון אחוז על הכסף. לשם השוואה, ברקשייר של באפט, שגם עשתה לא רע בשנים האלה, עשתה תשואה של 150 אלף אחוז בלבד. עכשיו, אם אנחנו מתרגלים את זה לשנה, אלטריה עשתה בממוצע כמעט 30 אחוז בשנה על פני 40 ומשהו שנה.
אגב, צריך לקלול את ההשקעה, כאילו את הדיבידנדים בסיפור הזה, כי בהרבה בגרפים לא רואים את זה.
נכון, איך זה הגיוני? איך זה הגיוני שחברה, שהמחירות שלה מתרסקות, שהעסק שלה נמצא בזבל, איך זה הגיוני שהחברה הזאת מרוויחה כל כך הרבה, שהיא עושה תשואה כל כך גבוהה?
זהו, זה מעניין, ירידה במחירות, אבל עלייה ברווחים. אז בגדול, מה שהקטע של החברות האלה זה להעלות מחירים כל הזמן. הם רק נהנות, תסתכלו על כמה קופסה עולה היום. אתם תגידו, זה בגלל המס, בגלל זה, לא רק בגלל המס.
אז קורה שם כמה דברים. קודם כל, זה מסתבר שזה שהממשלות נכנסו בהם כל כך, זה עשה להם יופי לעסק. למה? זה עשה בכל מיני מקומות. קודם כל, אסור לפרסם, נכון? אם אסור לפרסם, זה אומר שחברות חדשות לא יכולות להיכנס, כי אין להם איך לפרסם את עצמן. אז זה בעצם הקפיא את נתחי השוק למה שהיה לפני התקופות שהיה אסור לפרסם.
גדול.
בנוסף, החברות לא צריכות להוציא כסף על פרסום, וזה חוסך להם הרבה. עכשיו עוד דבר שיש, המדינות מטילות המון מס על הסיגריות. ככה שמתוך המחיר של הסיגריות, החברות לוקחות ממש מעט. אז החברות יכולות בלי בעיה לעלות מחירים, ואף אחד לא מרגיש את זה, כי זה ממש מעט מתוך המחיר של הסיגריות.
כאילו עלה של שקל.
אז מה שהחברות האלה עושות במשך שנים, זה האלגוריתם שעבד לאורך הרבה מאוד זמן, שאם המחירות נגיד יורדות ב-2% בשנה, הן מעלות את המחירים ב-5% בשנה, וככה המחירות שלהם תכלס עולות 3% בשנה, על זה שהם מוכרים פחות סיגריות, אז ההכנסות עולות וההוצאות יורדות כי הן מוכרות פחות. ואז הדבר שהזין את עצמו במשך הרבה מאוד שנים, שאין תחרות, ההוצאות שלהן יורדות כל הזמן, וככה הן עשו כמויות של כסף בזכות הרגולציה.
אבל בכל זאת קרה משהו השנה, כי מה שקרה השנה זה שהירידה במחירות הייתה כל כך חזקה, שהיא לא, היא הייתה יותר חזקה מהפיצוי נכון. שיש להם בעליית מחירים.
ואז השאלה, אולי עכשיו, החברות האלה רצו לנוסחה הזו במשך שנים על גבי שנים, כמו שאפשר לראות בתשואות, אבל השנה אולי נשבר משהו, כי באמת הירידה של 10% היא ירידה שהם כבר לא יוכלו להתמודד איתה לאורך זמן. וגם פה השאלה, אפשר לשאול מה שווה עכשיו להשקיע בסיגריות. עכשיו, אם תראו את המניות, תראו שהמניות של חברות הסיגריות בשפל, היסטורי. הכי נמוך שאפילו אחרי הקורונה, אפילו אחרי הקורונה הרמות לא היו כל כך נמוכות. אז האם שווה להשקיע עכשיו? הכל תלוי גם פה בשאלה מה יהיה בעתיד. אם הקצב הנוכחי ימשיך שהאישון יורד 10% כל שנה, נראה לי שלא. יהיה להם קשה להתמודד עם הדבר הזה.
זה פשוט עניין של ספקולציה, כאילו. אני לא יודע, אני פשוט לא יודע להעריך את זה בכלל. זה משהו שכזה, אתה יודע, אני תיאשתי לחשוב שאנשים ישנו פחות ופחות ופחות, אבל אין לי מושג, אני לא מבין בזה מספיק.
יש פה גם עוד משהו מעניין, שמה שקורה, שהחברות של הסיגרות מוציאות קטגוריות חדשות. אפשר לקרוא לזה עישון
אלקטרוני, סביבתי.
יש כל מיני קטגוריות. נגיד, יש את העישון האלקטרוני, יש את האייקוס, מי שמכיר, יש טבק ללעיסה, יש כל מיני דברים שנחשבים טובים יותר. ואז גם פה יש משהו מעניין, כי במוצרים האלה החדשים, אם נחשוב על זה, היתרונות שנהנו מהם קודם לא קיימים, כי עכשיו כבר יש תחרות, צריך לשווק את זה. זה קצת גומה, זה השוואה קצת מוזרה, אבל היא קצת דומה למה שהיה בנטפליקס, שבאו פתאום חברות כמו דיסני ו-HBO וצריכות להשיק מוצרי סטרימינג בהרבה כסף. ואז מה שקרה, שהחברות האלה כמו דיסני, שעשו דיסני פלוס, מפסידות על זה טונות של כסף, כי המוצרים החדשים, למרות שאנשים נרשמים לדיסני פלוס, הם עולים כל כך הרבה כסף, שזה לא מכסה על הירידה מהמוצרים הישנים של החברות האלה, שזה טלוויזיה של פעם. אז זה גם משהו מעניין שתיך לעקוב אחריו.
אתה יודע מה יקרה בסוף? בסוף אילון מסק ימכור לך את חוויית האישון. שאתה מרגיש מהשן, אותו נזק לריאות, רק בלי סיגריה אמיתית, והוא גם ימכור לך קופסת סיגריות כזה באיזה, אתה יודע, 10 שקלים, וירטואלית. אתה יודע, מי צריך ממשק עם העולם?
בסוף הכל מתנקד לזה שאנחנו יושבים בטסלה שלנו, עם לוירוניק מחובר למוח, וצופים בתהילים של ספייס איקס, עולים למאדים.
כן, מסיעים אותנו למאדים. זה הדרך להעביר את הזמן בדרך, בנסיעה. אורייט. אז כפי שהבטחנו.
יש לנו אורח מיוחד.
אורח מיוחד.
רביד. גש.
רביד פלוטניק. וואו. לצערנו אין לנו זמן לשאול אותו שאלות, הזמן תם. אז תודה רביד שבאת, תודה באמת, אמיל, מדהים שהצלחת להביא את רביד פלוטניק. וזהו, נתראה שם.
ביי ביי.